לכן אנחנו מחויבים לסטנדרטים גבוהים, זאת אומרת למוסר עליון, כי כולם מסתכלים עלינו. הרבה אנשים טוענים שהם אותו ילד, וזה טענתו של פרעה, שהוא במצרים הבכור. לא בכור לאבא ואמא סתם, אלא בכור המחשבה של הבריאה. כלומר, פרעה טוען, אני המחשבה של הקדוש ברוך הוא הראשונה. לא אתם ישראל. אני אראה לכם שאני הבן הבכור. ולכן, כל עוד ולא מגיעים למכת בכורות, שהוא מקבל את המכה, אז הוא יכול עדיין לטעון. ברגע שהוא מקבל את המכה של מכת בכורות, ומסתבר שלא הוא הבכור, אלא יש בכור אחר, ישראל, והקדוש ברוך הוא אומר, בני בכורי ישראל, אז פרעה יורד מהתינוק, מפסיק להילחם. זה לא שנמאס לו, הוא קיבל 10 מכות. פשוט היה צריך להגיע למכה הזאת שנקראת מכת בכורות. אוקיי? בלי המכה הזאת לא יוצאים ממצרים. זאת אומרת שיציאת מצרים היא בירור של הבכור של ההיסטוריה האנושית. כל עוד הגענו, לא הגענו למצב הזה, אי אפשר לצאת ממצרים. כלומר, יציאת מצרים זה בירור הבכורה. כן.
יש משהו ברמות של התינוק של ניתוק?
כן. המהות של התינוק זה שבשלב הראשון שלו, של הופעתו, הוא מתנתק ממי שהביא אותו לעולם. כן, אז יש איזה מין הרגשה של חיסרון, גם אצל האמא, אבל גם אצל התינוק. יש איזה מין טראומה של אותו ניתוק.
מה שאין את זה בעצם.
יש את זה, בוודאי. יש את זה כי כל הזמן עם ישראל אומר ניתן הראש ונשוב המצרים. זאת אומרת, יש דאגה, כן, לא לברוח יותר מדי מהאימא. יש כאן תסביך אדיפוס מאוד מאוד גדול של אומה שלמה שיוצאת, אבל תמיד מתגעגעת לחזור לתוך הבטן של אימא. עדיף לנו למות במצרים מאשר למות במדבר. ניתן הראש ונשוב המצרימה. כן? טוב מותנו במצרים ומותנו במדבר. וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, יש לנו תמיד איזה מין רצון פנימי כשאנחנו בדיכאון לחזור לבטן של אימא. הבטן של אימא אצלנו מבחינה קולקטיבית זה מצרים. זאת אומרת שיהודי, כשהוא לא מרגיש כל כך בעניין שלו, כשהוא קצת פוחד, איפה הוא מעדיף להיות? בגלות. הגלות זה מצרים. הוא פוחד להיות בארץ ישראל, כי ארץ ישראל זה מין ניתוק טוטלי וחוויה של חופש. ובתוך החופש הזה יש את הבשלות, את הבגרות, לדעת שאבא ואמא שלי נמצאים, שאני צריך להיות כמובן עם כבוד, אבל עם ריחוק, ולא להיות דבוק כל הזמן לסמלה ולתוך הבטן של אמא.
מצד שני, יש, בחיים רצון לחזור למה שידענו שם.
אוקיי, אבל אנחנו לא רוצים לחזור למה שידענו שם, אנחנו רוצים לחזור למה שידענו קודם.
קודם
שירדנו לשם. ואנחנו פשוט מחפשים איפה הקודם הזה. חדש ימינו כקדם.
זה נקודה.
זה נקודה התחלתית כשהיינו ברעיון האלוהי העליון. כלומר, הרצון שלנו זה בעצם לחזור למחשבה של האבא לפני שהטיפה ירדה לתוך הבטן של אמא.
אז
סליחה,
אתה בזמן אומר שהציפייה יותר גדול מהגאולה.
נכון.
ובמקרה הזה,
כן.
שהם הכינו את הכלי במצרים.
מי הכין את הכלי?
ישראל.
לא, לא הכינו שום כלי, זאת הבעיה. במצרים לא היה כלי, ולכן זה נקרא בחיפזון. מה זה חיפזון? זה אנטי כלי. חיפזון זה אנטי כלי. כי מה זה כלי? בשביל לבנות כלי, מה צריך? זמן. כשאין זמן, אי אפשר לבנות כלי. לכן במצרים חסר רק דבר אחד, זמן. זאת אומרת, אין כלים במצרים. אז לא, איך יצאנו? הקדוש ברוך הוא פסח, דילג על המנגנון שנקרא כלי. כלומר, בפעם הראשונה בהיסטוריה יש אור ואין כלי, ואין שבירת הכלים. בדרך כלל, כשיש אור גדול ואין כלי, הכלים נשברים. כאן זה הנס. זה הנס של פסח. לכן זה החג נקרא פסח. מה זה פסח? לדלג על הכלי. לדלג על הזמן. זה נקרא חיפזון. תשימו לב, חיפזון אין כלי. יוצאים מחיפזון, נכנסים לחילזון. לאט לאט. זה ספירת העומר. וכאן יש כלים. כלומר, כלים הולכים בד בבד עם זמן. אין זמן, אין כלים. מי שלא לוקח את הזמן, הוא לא בונה את עצמו כלי קיבול. בסדר? העולם שלנו מאפשר לנו להתהוות ככלי, בגלל שיש לנו זמן, בזכות המנגנון הזה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שנקרא זמן. אנחנו מדלגים על הזמן, חייבים לשלם על זה, אי אפשר לדלג. רק הקדוש ברוך הוא יכול לדלג. כל דודי, הנה זה בא, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. אתה מדלג, אתה חייב לשלם. אין דילוגים.
אתה נתן הרבה, אני לא יודעת אם לכן, אבל רק חמישית יצאו ממצרים.
נכון.
זאת אומרת, היו הרבה כאלה שכל המנגנון...
נכון, כן, לא, לא מתאים, לא, 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 אם לא מצליחים לעכל את הרעיון.
ואיזה שאלה?
שבירת הכלים, זה לא נושא של היום, אבל שבירת הכלים זה דבר מאוד פשוט, שכשיש אינפורמציה גדולה מאוד, ואין כלים כדי להכיל אותה. אז זה אנשים שמתפוצצים פשוטו כמשמעו. זאת אומרת, אנשים חושבים שהם מקבלים מדרגה עליונה, אבל הכלים הגופניים והנפשיים שלהם לא מסוגלים לאותו אור, ולכן יש יותר מפיצוץ, יש פיצוץ פנימי. לא אקספלוז'ן, אימפלוז'ן. זה אותו דבר. זאת אומרת שיש אור גדול ואין כלים כדי להכיל אותם, האדם פשוט מאוד מתרוקן מבפנים. הוא מת.
בסיפור מצרים, יש התייחסות לזמן הזה. ראיינו אותה הרבה, 400 שנה.
זה מצרים
עצמה.
כי מצרים הם עבדי הזמן. הם עובדים את הזמן. אנחנו לא עובדים את הזמן. אנחנו עובדים עם הזמן. זה לא אותו דבר. אנחנו משתמשים בזמן כדי לעבוד, שם הם עובדים את הזמן. מי קובע הזמן בעולם שלנו? לא, הירח והשמש, נכון? זה המזלות. אז איך קוראים לאדם שעובד את הזמן? עובד כוכבים ומזלות. בסדר? זאת אומרת, במצרים, מצרים כל כולה נקראת עובדי כוכבים ומזלות, כי הם עובדים את מנגנון הזמן. אנחנו, אסור לנו לעבוד את הזמן. הזמן צריך לעבוד עבורנו. אבל מצד שני, אסור לי לדלג על הזמן.
לא רק זה, אלא שאנחנו קובעים את הזמנים ואת החגים.
נכון, נכון. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את האפשרות לקדש את הזמן, כמו שגבר מקדש אישה. ולכן, אנחנו אומרים בקידוש, בפסח למשל, ברוך אתה השם מקדש ישראל והזמן. זאת אומרת שישראל הם מקדשים את הזמן. זאת אומרת שאם אני קובע, אני יכול לקבוע למשל שפסח לא יהיה שבת הבא, אלא יום ראשון. לא מתאים לי. אם אני בדין, מותר לי. זאת אומרת שעם ישראל קובע את היום של יציאת מצרים לפי ראש חודש, שהוא קובע בעצמו. כל החגים, כל המועדים, בית דין של כאן יכול לשנות. חוץ משבת, כי שבת זה לא זמן, שבת זה יום. זה משהו אחר, נושא אחר. קביעה וקיימה. השבת קבועה וקיימת מראשית הבריאה, והיא באה אלינו כל שבעה ימים. אבל הזמנים בידינו. החודש הזה לכם, ראש חודשים. ראשון הוא לכם לחודשי השנה. אני נותן לכם את המתנה הזאת בתוך קופסה יפה.
אבל גם אנחנו...
של זמן.
שאנחנו רוצים.
מה? אנחנו כן עושים מה שאנחנו רוצים. עם הזמן.
מה זאת אומרת, יש את ד' בניסן, יש...
שום דבר, הכל כלול בראש חודש.
אז לפי שאנחנו מקדשים
את החודש? נכון, אם אני מקדש את החודש יום אחד לפני, יום אחד אחרי, אני קובע את כל
החודש.
בסדר, אז לא חשוב. אפילו אם אני עושה את זה במזיד, מותר לי.
זאת הייתה הסוגיה בגמרא.
עם מה?
עם הזמנים.
נכון, כן, זה העניין בכלל. כלומר, יש אפילו מחלוקת בין רבותינו, מתי הזמן נברא. ומה זה בריאת הזמן? זה בריאת העולם, זה אותו דבר. העולם והזמן זה אותו דבר. המילה הראשונה בתורה היא מכניסה מנגנון של זמן, בראשית. ב, זה כבר זמן. זאת אומרת, שאתה מדבר על מקום, אתה מדבר אוטומטית על זמן. אז יש מחלוקת, מתי נברא הזמן? בניסן או בתשרי? אבל זו עוד שאלה שהיא לא מובנת, כי הזמן לא קיים. אז מה זה, מתי נברא הזמן, ואתה כבר נותן לי שמות של זמנים. אלא התשובה היא, איך נברא הזמן? במתכונת שדומה יותר לעתיד לבוא מה שיהיה בניסן, או האם הזמן דומה יותר לזמן של תשרי? מה ההבדל? הזמן של תשרי הולך לכיוון החושן. נכון? הולכים לכיוון הלילה. זה חורף. הזמן של ניסן הולך לכיוון הקיץ, האור. זאת אומרת, האם הזמן שלנו פסימי או אופטימי? זאת המחלוקת בין רבי יהושע ורבי אליעזר בגמרא. לפי רבי אליעזר, הזמן הוא פסימי. לפי רבי יהושע שאומר שהעולם נברא בניסן, הזמן הוא אופטימי.
זה כמו הלל ושמאי.
זה הלל ושמאי, זה אותו דבר. או שזה פוחת או שזה גובר. בסדר? הם לא מתווכחים על זמנים. אין זמן עדיין. כן.
משה רבנו,
זה מדרגה אחרת. אין לנו מילים כדי לתאר את נבואתו של משה, לכן אנחנו קוראים לו נביא. אבל האמת שמשה הוא לא נביא כמו שאנחנו רגילים לחשוב. משה זה מדרגה אחרת לחלוטין. בכל ביתי נאמן הוא, אי אפשר להבין בכלל מה הוא לא במנגנון הזה. יש משה ויש את הנביאים. בכלל לא אותה נבואה. גם אותו דבר. משה הוא החלק הטוב של המציאות. ותראה אותו כי טוב הוא. עד משה יש רק נשמות של ניצוצות של רע, של אדם הראשון. עד שמופיע משה. כשמופיע משה, הטוב הראשון מגיע להיסטוריה. כמו וירא אלוהים את האור כי טוב, עכשיו יש בן אדם, ותראה אותו טוב. הטוב המקורי מופיע עכשיו בדמות הזאת שנקראת משה.
מה
האבות? האבות זה אנשים פרטיים. לכן הדגשתי בתחילת השיעור. לא, חס ושלום. משה הוא לא אדם פרטי, שקול משה כנגד כל ישראל. אי אפשר לדבר על משה כעל אדם פרטי. חס ושלום, אל תעשו אף פעם את הטעות הזאת. משה זה איש כללי. אין לו חיים משלו פרטיים, זה לא קיים. תשכחו מזה. משה זה תחילת האומה. אברהם, יצחק, יעקב, נוח, מה שאתם רוצים. עד משה, כולם אנשים פרטיים, גדולים, צדיקים, הכל, אבל אדם. אומה, משה. בסדר? לך רד כי שיחת עמך. התורה שלנו קוראים לה תורת משה, למרות שהיא תורת השם. אז זה תורת משה. משה זה מנגנון אחר. לא להיכנס לטעות הזאת, חס ושלום. משה זה לא איש פרטי. אם לא, אי אפשר להבין את המשמעות של משה. משה זה איש כללי, זה האומה בעצמה, באיש אחד. בסדר? הקדוש ברוך הוא מראה לו, זה אומר לו, אני עכשיו יכול לחלות את כל האומה ולהתחיל איתך. מחדש, כי אתה בעצם, יש בך הכל. ומשה אומר, לא, לא, אני לא קיים בלי הם. כלומר, מי תוצאה של מי? הם, האומה קודמת לי, או אני קודם לאומה? מסתבר שגם משה הוא קטנצ'יק ביחס לאומה הישראלית. זאת אומרת שהאומה נתנה למשה את כוחו, ולא משה נותן לאומה את כוחה. זאת אומרת שהעם ישראל יותר גדול מכל דבר בחיים.
בלי עם ישראל לא היה משה.
בלי עם ישראל לא היה משה, בלי עם ישראל לא היה עולם, בלי עם ישראל לא הייתה תורה, בלי עם ישראל לא היה כלום. בסדר? צריך להבין את המשמעות הפנימית הזאת. ואותו עם מופיע בפעם הראשונה בהיסטוריה בחודש ניסן של יציאת מצרים. אז תשימו לב כמה התאריך הזה חשוב. כלומר, זה יום העצמאות הראשון של ההיסטוריה של עם ישראל. ולכן קוראים הלל בפסח? כן, כי צריך לומר הלל ביום העצמאות. אז הלל בפסח זה הלל של יום העצמאות של האומה הישראלית בהופעתה בלידתה, ביום הלידה, ב-15 לחודש ניסן של פסח מצרים.
והם יצאו בשבת.
והם יצאו ביום חמישי, לא בשבת. אל תנסי לבלבל אותי. כן, יצאו ביום חמישי.
אז איך נסדר בשבת?
מה זה משנה? זה התאריך, זה לא היום. הם יצאו ב-15 לחודש ניסן, שהיה בפסח מצרים ביום חמישי באותו שבוע. שבת הגדול היה בשבת.
רגע,
כל פעם
ראש חודש לא היה כמו אז?
לא, של היום? לא.
לא יצא בשבת?
יש שנים שזה יוצא אותו
דבר, השנה. מה פתאום? זה לא השנה, זה לא ככה בכלל. השנה יש לנו פסח מיוחד שקורה כל 14 שנה, אפילו יותר. אין כזה דבר שפסח יוצא שבת. מאוד נדיר. בעשור הזה יהיו מלא, יהיו לנו חמישה. לא, 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 זה לא קשור, זה מתן תורה. כן, אבל זה לא קשור למתן תורה, עכשיו אנחנו בפסח. לא, 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 היא מדברת על יציאת מצרים. לא להתבלבל, יציאת מצרים הייתה ביום חמישי. בסדר? אוקיי? כי שבת הגדול, שזה עשור לחודש, באותו פסח מצרים, היה בשבת. לכן קראו לו שבת הגדול. ולקחתם לכם בעשור לחודש, שא לבית אבות, שא לבית, ושמרתם אותו עד 14 יום לחודש. זאת אומרת, משבת, הבאנו את השא, קשרנו אותו למיטה בשבת, שבת ראשון, שני, שלישי ורביעי. ביום רביעי עשינו את הקורבן, וביום רביעי בלילה חמישי, יצאנו ממצרים. אוקיי? זה פסח מצרים. עכשיו, מה שרציתי להדגיש, וזה צריך לזכור, שהפסח הוא בעצם לידתה של האומה. לא להתבלבל בדבר הזה. בשביל מה יוצאים ממצרים? כדי להגיע לירושלים. זהו. אין משהו באמצע. יוצאים ממצרים כדי להגיע לירושלים. אל תשכחו את זה ותשתדלו להזכיר את זה לילדים. יוצאים ממצרים רק לדבר אחד, להגיע לירושלים. בשביל מה? כי בירושלים אפשר להתחיל לעבוד. בשביל מה? מה לעבוד? מה היא העבודה? הרי אותה אומה שעלתה במחשבת הבריאה ועכשיו הופיע בעולם, כן? אז צריך עכשיו לגדל אותה. אז המדבר, יציאת מצרים והמדבר זה גדילת התינוק, עד שהוא הופך להיות לאדם בוגר בגיל 40, בגיל 40 עם ישראל נכנס לארץ ישראל. זאת אומרת שעם ישראל נכנס לארץ ישראל כשהוא בן 40. ומה יש בגיל 40? בינה. זאת אומרת שעם ישראל נכנס לארץ ישראל עם בינה, עם מדרגה של עולם הבא. כי ארץ ישראל היא עולם הבא ולא עולם הזה. מה זה עולם הבא? עולם פנימי בתוך לבוש חיצוני. זאת אומרת, אנחנו אכן גרים בבתים, מתלבשים עם בגדים, אבל אנחנו חיים פה במציאות של רובד פנימי של המציאות, לא ברובד חיצוני. זאת אומרת שמי שחי בארץ ישראל עם עיניים חיצוניות בלבד, הולך לאיבוד. ומי שחי בארץ ישראל עם עיניים אלוקיות, פנימיות, הוא חי במציאות האמיתית של ארץ ישראל. כי ארץ ישראל היא עולם הבא. לכן כל מי שדר בארץ ישראל, יש לו, לא יהיה לו, יש לו עכשיו חלק לעולם הבא. כלומר, יש לנו חלק לעולם הבא, אנחנו בארץ ישראל. ארץ ישראל זה העולם הבא. כן.
אז זה פרדוקסלי, שבעצם הם היו צריכים להיכנס עם נכת המרגלים.
נכון. פשוט הם הגיעו לבגרות אחרי 40 שנה. יכלו להגיע לבגרות לפני. נכון.
אז איפה 40? אז למה צריך את הבינה ואת זה, הם יכלו להיכנס?
כי 40 זה לא מספר של שנים, זה מדרגה של מודעות. כלומר, ילד בגיל 18 יכול להיות עם בגרות של 40. יהיה ילד בגיל...
אז יש פה קפיצה.
עוד פעם, זה לא קפיצה, כי יש לנו תהליך. גם אם היינו הולכים באופן פשוט ממצרים לארץ ישראל, היה לוקח לנו 11 יום. שזה גם תהליך. זה לא חשוב, זה לא דילוג. בפסח יש דילוג. מה קרה בפסח לפי המדרש? הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, הביא אותנו לירושלים, עשינו קורבן פסח, אכלנו וחזרנו למצרים, ואחרי זה התחלנו ללכת. כך אומר המדרש. מה זאת אומרת? היינו כבר בירושלים, בפסח. זה דברים רוחניים מאוד. זאת אומרת, הייתה לנו חוויה של קפיצת הדרך, דילוג, אבל זה בא מלמעלה. אבל אחרי זה הקדוש ברוך הוא מחזיר אותנו לתחנה הראשונה, ואז תתחילו ללכת. להגיע למה שכבר ראיתם, למה שכבר חוויתם, למה שכבר טעמתם. אתם איתי? אוקיי. נראה לי שאני כאילו מאפנט, כולם ישנים ככה.
לא, סוג של ידיעה שהיא...
זה רואה עיניים ככה, אם
זה סוג של ידיעה שהיא פשוטה, מה אתה מוזר?
כולם בעד כפה. מה? כן, נראה שיש פה... חמד, מה? אז פעם ראשונה שאתם שומעים? בשביל זה אתם עם שיעורים? אין בית מדרש, בלי חידוש?
כשאתה אומר עיניים...
שארץ ישראל היא לא דבר חיצוני. זה לא קניין חיצוני. אני יכול לפרט יותר, כן? כל מה שאת רואה פה זה רק אילוזיה, זה רק לבוש של דבר פנימי. כלומר, אל תשפטי למראה עינייך. עוד יותר? אל תסתכלי על החדשות רק ברובד של מה שקורה בחוץ. תדעי שיש פה מהלך פנימי, שאם את לא יודעת לנצל ולראות אותו, את לא תביני כלום. בסדר? זה חטא המרגלים דרך אגב. חטא המרגלים זה לראות את החלק החיצוני של הארץ ולוותר על החלק הפנימי. כלומר, פה יש נשמה גדולה ולא ללכת לאיבוד בגוף. כן? כי הגוף הוא חשוב. אבל לא לחשוב שהגוף כאן הוא בעצם הפך. לא. פה צריך להסתכל על הגוף כגילוי פנימי של הנשמה. ארץ ישראל זה עולם הבא. עולם הבא זה בהווה, אני מזכיר לכם. עולם שבא. לא אמרתי עולם שיבוא. עולם הבא בעברית פשוטה, עולם שבא כל רגע. זאת אומרת, רובד עליון פנימי של המציאות העכשווית. אוקיי? אם אני מסתכל על מישהו בחוץ בארץ ישראל, אני אמור להסתכל על מה? על התוכן הנשמתי שלו, ולא על איך הוא לבוש, ועל איזה כיפה יש לו, ועל איזה
מפתיע אותנו. זה בדיוק מה שרציתי להגיד לך.
אני מפתיע?
זה בדיוק מה שרציתי
להגיד. ככה זה צריך להיות. מי שיש לו את העיניים האלוהיות, לא יכול לשפוט בן אדם לפי המראה החיצוני שלו ואורך השרוול. אלא אם כן, הוא מראה שהוא לא לומד פנימיות. מי שלומד פנימיות, הרבה יותר באהבת הכל. כי הוא מבין יותר את המהלך הפנימי שקורה אצל בן אדם, ולא שופט אותו לפי המראה החיצוני, כי זה מראה שהוא בפשט. ללמוד קבלה זה לא ללמוד ספרים מסתרים, זה ללמוד לראות את המציאות מבפנים ולא רק מבחוץ. זה קבלה. אוקיי? קבלה זה מלשון הקבלה. כלומר, לראות מה יש בעולם המקביל. ולתאם את עצמי לעולם המקביל. זה נקרא ללמוד הקבלה. יש עוד שאלות או שנמשיך? אוקיי, עשינו...
יש מלא, אבל אתה יודע, אנחנו מצטרסמים.
משפט אחד. טוב, משפט אחד בחצי שעה. נשארה עוד חצי שעה לעוד משפט? טוב. כלומר, עלו במחשבה תחילה, כלומר שהיו בראשית המחשבה האינסופית כביכול, והנה, שורה שנייה, יש, הופעת עם ישראל בעולם הייתה בחודש ניסן, כלומר, בחודש בו נברא העולם לפי רבי יהושע בגמרא, בניסן נברא העולם, ראש השנה י' א', ללמד שגם הבריאה וגם תכלית הבריאה הופיעו יחד בחודש הזה. זאת אומרת, חודש ניסן גילה שני דברים. את הבריאה עצמה, אבל את התכלית. מי זה התכלית? עם ישראל. זאת אומרת, הופיעו באותו זמן, שהוא למעלה מן הזמן, כי חודש ניסן הוא ראש לכל הזמנים. נכון? אם הוא ראש לכל הזמנים, זאת אומרת שהוא דומיננטי על כל הזמנים, ומי שדומיננטי על כל הזמנים, זאת אומרת שיש לו גם מן הלמעלה מן הזמן, וגם מן הזמן. זאת אומרת, הוא בציר, בתפר, בין מה שלמעלה מן הזמן, לבין מה שבזמן. לכן קוראים לו חודש האביב, חלקו את הטבע לשתיים, אב, י' ב' אביב, האבא של י' ב' חודשי השנה.
זו
הלידה בעצם? כן. בסדר? כן.
אז גם הגאולה הבאה תהיה בחודש ניסן.
העכשווית.
העכשווית.
נכון. נכון. כל חודש ניסן מגלים רובד נוסף של גאולתנו.
לא, לא רק בחודש ניסן, כל החודש.
אז איך זה באייר?
מה?
הקמת המדינה.
אמרתי, כל חודש ניסן נפתח פתח חדש שיכול להתגלות בכמה חודשים אחר כך. אבל הפתח מתחיל בניסן. זאת אומרת שהשנה, באותה שנה בה הכריזו על מדינת ישראל,
קרה.
אז קרה שבחודש ניסן של אותה שנה, כלומר חודש לפני, הפסח היה משמעותי מאוד, ונפתח פתח לגילוי רובד גדול בעולם של מדינת ישראל, של הכרזת המדינה.
זה הצירים של הדרך.
כן, זאת אומרת שכל שנה קורה משהו, רק אנחנו לא יודעים לקרוא. צריך לדעת לקרוא.
כל שנה קורה.
כל שנה, לכן אל תבואו במוצאי פסח ותגידו לי איזה בסה, המשיח לא הגיע השנה. אני ציפיתי כל כך, אני בדיכאון. זה מי שלא מבין כלום. כל שנה המשיח הגיע עם שכבה אחת. המשיח לא בבת אחת. כל שנה הוא בא עם משהו נוסף. אני למשל בציור, איך אני מצייר? אני מצייר בשכבות. כלומר, בציור שלי יש לפחות 150-160 שכבות על כל ציור. עכשיו, מי שלא מבין את זה, הוא חושב שאני עושה הכל בבת אחת. אבל מי שמבין, אני בעצם משאיר שקף של הצבע התחתון ומוסיף עליו עוד צבע שמשתנה בגלל שיש מתחת צבע ועליו עוד צבע והשתיהם משפיעים על הצבע הנוכחי ועוד צבע ואז זה הופך להיות גוון אחר וכו' וכו' וכו'. ככה זה הגאולה. הגאולה זה שכבה שכבה שכבה. כמעה כמעה. כל שנה עוד רובד נוסף של הגאולה. אז בעצם כל שנה נגאלנו קצת יותר. לא צריך לחשוב שהגאולה זה און אוף. אין דבר כזה, זה לא שחור ולבן. זה יותר ויותר ויותר הולך וטוב. אלא? אז יש לנו זמן אופטימי. כלומר, נברנו בחודש של האופטימיות. כי מהחודש הזה, חודש האביב, כפשוטו, קודם הוא אבא של י' ב' חודשים, זאת אומרת שהוא, מה זה אבא? למה קוראים אבא של י' ב' חודשים? הרי היה צריך לומר אבא של י' א' חודשים, נכון? כי חוץ ממנו נשאר רק 11 חודש. לא, זה הסוד. אבא של י' ב', כלומר גם הוא בעצמו למעלה מן הזמן, אבל הוא גם כלול בזמן. כלומר הוא בציר בין האין סוף לבין הסוף. מובן? ולכן קוראים לו ניסן. מה זה ניסן? מלשון נס. זאת אומרת שהוא גם נס, אבל הוא גם ראשית הזמן. החודש הזה לכם ראש חודשים. ראשון הוא לכם לחודשי השנה. זאת אומרת שהמושג זמן מתחיל מחוסר זמן. מתי אפשר להתחיל זמן? כשאתה לפני הזמן. מתי אפשר להתחיל מוזיקה? כשאתה בשקט. מתי אפשר להתחיל לשיר? בשקט שלפני השירה. מתי אפשר להתחיל לדבר? כשאתה יודע לשתוק. כלל ראשון, פה סגור. ראשי תיבות, קרפס. ברגע שאתה בקרפס, אתה יכול להתחיל לדבר.
פסח.
הפה מתחיל לדבר. הגדה, פסח, כל מה שאתם רוצים. אבל הכלל הראשון זה פה סגור. כלומר, לפני כל הופעה יש את השקט שלפני ההופעה. בלי השקט הזה ההופעה לא קיימת, תדעו לכם. ואחרי ההופעה חוזרים לשקט. כלומר, השקט היה לפני, הוא נמצא עכשיו רק מאחורי השירה, והוא יופיע אחרי שהשירה נגמרה. ובתוך השירה עצמה יש לכבד גם רגעים של שקט, כמו בדיבור. מי שמדבר כך בתור הקודם שבתק תראו שבתק תראו שבתק תראו, אתם לא שומעים כלום. אבל אם אני מכבד רגעים של שקט, ואני יודע לשתוק בין מילים, ההבנה הרבה יותר חזקה. לכן גדולי ישראל, האדמו"רים, אומרים מילה בדקה. ריבונו של עולם! עם ישראל! אנשים חושבים על מה שהוא אומר, כי הוא נותן להם זמן להיכנס בתוך השקט הזה. זה הרווח שבין האותיות. אל תדאגו, אין אף אחד. וגם אם יש, אני לוקח את הבושה. זה בסדר. אני לא מתבייש. טוב. ומה שנאמר לעם ישראל, בצאתם ממצרים, החודש הזה לכם ראש חודשים. בא ללמד שהזמן שייך לישראל. מה זה החודש הזה לכם? אני נותן לכם את האפשרות להתחדש. החודש זה החידוש. אני נותן לכם, מה זה חודש? חודש זה חידוש, זה חדש. זה השורש של המילה חדש. ראש חודש זה ראש חדש. כלומר, בראש חודש אתה צריך להתחיל בחוסר פעולה כדי לפעול טוב כל החודש. לכן אסור לנשים לעבוד בראש חודש. כדי שכל החודש הם יעבדו כמו שצריך ולא הזמן ישלוט עליהם. מי שרוצה להצליח בפעילות שלה הזמנית, צריכה לכבד את ראש חודש ולא לעבוד. וזה הסוד. אז השבת יצא לנו טוב, זה היה שבת. בסדר? אבל צריך להיזהר לא לעבוד בראש חודש. עבודות של ניקיון וספונג'ה וכל מיני לא עושים בראש חודש. נשים אסור להם לפי הקבלה, כן? לפי הפשט מותר, אבל זה לא טוב. למה? כי שוב פעם אני חוזר לאותו מנגנון, לפני שאתה מתחיל לשיר, יש לך רגע של שקט, של ריכוז. אני נכנס לסטודיו, אני צריך 10 דקות של כיוון, פרונט. כן? אם לא, אז אני מיד רץ, ואני בעצם נכנס לאיזה מין גלגל, ואני לא יודע לאן אני הולך. כל דבר לפני שאתה מתחיל אותו, תשב, תסתכל עליו, תחשוב, אותו דבר לפני האוכל. אתה לוקח תפוח, אתה מתחיל לאכול, לא חשוב מה. אתה מסתכל על הצלחת, מסתכל על התפוח, חושב, ורק אחר כך מברך. כל דבר צריך להביט בו, מה אני עומד לעשות עכשיו. לא נכנסים לדברים ככה. לפני התפילה, אתה יושב קצת, אסור להגיע לתפילה בול בזמן. צריך לבוא 5 דקות לפני, 10 דקות לפני, תשב, תירגע, תחשוב. שבת לא מכניסים בשנייה לפני השבת. זה אנשים שלא מבינים. שבת נכנסת שעתיים לפני, תכניסו אותה בשקט. שיהיה לכם שעתיים של שקט לפני השקט. בסדר? תעשו כל השנה כאילו שבת נכנסת ב-4. ככה לא תתבלבלו. גם בקיץ, כשזה ייכנס ב-6 או ב-7, אתה בשבילך שבת נכנסת ב-4. תפסיק את כל הפעילות שלך. שישאר לך רק להדליק נרות. ככה מכבדים שבת. לא כל הזמן על הקסקס. בסדר? לא חיים בצורה כזאת. זה חיים לא טובים. את פסח לא מסיימים ביום של פסח. את פסח מסיימים בסוף השבוע הזה, כדי שכל שבוע הבא יהיה שקט נפשי, כדי להיכנס לפסח במצב רוח טוב, בכוחות, ולא להשתגע. אם היינו כותבים לכם בלוח השנה שפסח זה עשה שבת הזאת, הייתם מסתדרות, נכון? בסופו של דבר כולם הייתם מגיעים. אז תעשה כאילו זה שבת, אני נותן לכם הנחה, יום ראשון. ככה זה עובד בראש. זה כמו תלמידים גרועים. מתי עושים את השיעורים? בסוף החופש הגדול. תמיד אותו ככה, ובוכים בלילה שלפני, ולא עשיתי ושכחתי, למה לא אמרת לי את זה לפני, ולא קנינו את זה, אותו דבר, אנחנו עושים דבר רק בגדול. אז תפסיקו לדחות את הדברים לתמיד למחר ומחרתיים, וזה. זה לא ככה עובד. אף פעם לא תצליחו בחיים בצורה נכונה, צריך להגיע בשקט. לבנות את הבניין שלי. אז לכן הקדוש ברוך הוא מתחתן עם עם ישראל. הרי ישראל זה אישה. ביחס לקדוש ברוך הוא שהוא האיש. אז החתן מקדש את הכלה. איך החתן מקדש כלה? מה הוא עושה? נותן לה
טבעת
או משהו אחר, היום זה טבעת, לא חשוב. והוא אומר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, נכון? הקדוש ברוך הוא, כשהוא רוצה לקדש אותנו כאישה, איך הוא מקדש אותנו? בשבת. אנחנו אומרים את זה כל יום מיליון פעמים ביום. אשר קידשנו במצוותיו. הוא מקדש אותנו במצוות. כלומר, במקום לתת לנו טבעת, מה הוא נותן לנו? מצוות. והוא אומר לנו, הרי את מקודשת לי ב-613 מצוות אלה כדת משה וישראל. זהו. עכשיו, ברגע שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את המתנה, זה חוץ מהטבעת. הבעל נותן מתנה לאשתו, נכון? כן, מה קיבלתם מתנה בחתונה? לא חשוב לנו לדבר על מה שכואב. מה כנסת ישראל קיבלה במתנה? לא. הקדוש ברוך הוא נתן לנו קופסה עם סרט בצבע כסף, קופסה יפה, וכשפתחנו הייתה מתנה מאוד מאוד חשובה. רק בסרטים אפשר לעשות דבר כזה. זמן. זה הפסוק הזה. החודש הזה לכם, המתנה שלי, הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, נתתי לך מתנה את הזמן. תתארו לכם גבר שנותן לאשתו את המתנה הזאת. נותן לאשתו את מתנת הזמן. זה סרט.
שלא מלחיץ אותה.
זה לא מלחיץ. אין שום
דבר. לא, אני אומרת שהוא לא מלחיץ אותה, זה המתנה.
נכון. זאת המתנה הכי גדולה שאפשר לתת לכנסת ישראל, זאת המתנה הכי גדולה שצריך לתת למישהו. זאת אומרת, קח את הזמן לעשות את הדברים כמו שצריך. מי שמדלג, אמרתי לכם, אנחנו משלמים כל החיים שלנו על הדילוגים של עצמנו. כי אתה פזיז מדי, אתה לא יודע, כן, אתה סתם, כן. אתה לא חושב, אתה לא עושה את הדברים בבניין. קח את הזמן. הזמן הזה שייך לך, זה מתנה. החודש הזה לכם. ראשון הוא לכם, בחודש השנה. בא ללמד שהזמן שייך לישראל. שערו שורש הזמן בחודש הראשון, ניסן. וכיוון שניתן במתנה לישראל, לכן הקדוש ברוך הוא נתן לישראל את הזמן במתנה לצורך קידושו.
הזמן בעצם זה
חיים? הזמן זה חיים, זה הרבה דברים. הזמן זה מושג מאוד מאוד פנימי.
זה יכול להיות גם חיים פנימיים.
הכל מתלבשים, החיים הם יותר גדולים מהזמן. החיים מתלבשים במציאות שנקראת זמן, אבל הם הרבה יותר גדולים מהזמן. הם גם מעבר לזמן. החיים נמצאים הרבה יותר גדול. כן, חיים זה מושג יותר כולל מהזמן. אבל הזמן זה סוד גדול. זמן זו ברכה. לצורך קידושו, כלומר, מה אני צריך לעשות עם המתנה הזאת?
לקדש אותה.
כלומר, הקדוש ברוך הוא ביחס אליי, כאומה, הוא הזכר ואני הנקבה. אבל אנחנו, עם ישראל, ביחס לזמן, אנחנו הופכים להיות הזכר, והזמן הופך להיות נקבה. שהרי אנחנו מקדשים את הזמן. והקדוש ברוך הוא מקדש אותנו. אז כל אחד מקדש מישהו אחר. איך מקדשים זמן? זאת אומרת, מה אני צריך לעשות עם הזמן בעצם כדי לקדש אותו?
לעצר אותו כמו שצריך.
כלומר, להעלות אותו למדרגה האופטימלית שלו. לנצל את הזמן ולהפיק ממנו את כל התועלת שלי. עכשיו, זמן זה שעון? או זמן זה מעשים? גם וגם. אני מכיר אנשים שיכולים להכניס בשעה אחת מיליון דברים, ואני מכיר אנשים אחרים, מאוד קרובים אליהם, שביום אחד לא יכולים לעשות כלום. אין להם אף פעם זמן. ואלה עושים מיליון דברים, והוא שואל אותו, תגיד לי, איך יש לך זמן?